עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. מתי מגיעים? עם עינב לנדאו.
היי, ברוכים השבים לפודקאסט מתי מגיעים. אני עינב לנדאו, והפעם אנחנו מגלים את מקסיקו. שאלתי בעבודה, מה מקסיקו בשבילכם? התשובות ששמעתי הן בעיקר גוואקמולי, טורטיה, הגבול עם ארצות הברית והמאגרים הלא חוקיים, פשע, אלימות וסמים, וגם סומבררו וחופים מהממים. אבל לפני שנתחיל, הנה כמה עובדות מיוחדות על מקסיקו. מקסיקו סיטי שוקעת אל תוך אגם בלתי נראה. מסתבר שהעיר העתיקה האצטקית, שנקראת טנושטיטלן, נבנתה על אגם אדיר ממדים, טשקוקו. עכשיו, שבנו את מקסיקו סיטי, ייבשו את האגם להתרחבות, אבל לא חישבו דבר אחד, שהקרקע היא רכה. ולכן, כל המגדלים, הכנסיות, הרחובות, שוקעים 12 סנטימטר בשנה לתוך הקרקע. והרבה מהבניינים מזכירים את מגדל פיזה. במדינת מקסיקו יש אוטובוסים נפרדים וקרונות מטרו נפרדים הצבועים ורוד, מיועדים לנשים בלבד. לא מדובר על הדרת נשים, אלא שמירה על מרחב הפיזי הבטוח לאישה מקסיקנית, במסגרת תרבות מאוד מאוד מצ'ואיסטית, כדי להגן בסופו של דבר על הנשים במרחבים צפופים. הכלב המקסיקני שולטל נחשב לכלב עם יכולות ריפוי. יש לו טמפרטורת גוף קבועה של 44 מעלות, ובלי פרווה בכלל, די מפחיד ומכוער, ובעבר העתיק של השבטים המקומיים הם השתמשו בו כבקבוקים חמים, או לקחו את אותם כלבים למסעות ליליים במדבר. אתם יודעים, במדבר מאוד מאוד קר בלילה, אז זה סוג של בקבוק חם חי. האימפריה האצטקית העתיקה הקריבה 3% מהאוכלוסייה שלה על מזבח חיילים כל שנה. השם מקסיקו נובע מהשם העתיק של השבט משיקה, שהם למעשה הכובשים הגדולים של עמק מקסיקו, אנחנו מכירים אותם כאצטקים. הפתגם הכי שנוי במחלוקת של המקסיקנים, כדי שמשהו יחיה, קודם הוא חייב למות. מקסיקו היא ארץ המקור של עץ הקקאו, אנחנו בחוב עצום כלפי המקסיקנים. תודה לכם על השוקולד. סמלים לאומיים מקסיקנים, כמו שאנחנו כולנו מכירים, שפם, כובע, סומבררו וזמרי המריאצ'יז, התחילו בכלל כלג לתרבות הספרדית האירופאית של הכובש. וכמעט אחרון, הפירמידה הגדולה ביותר בעולם לא נמצאת במצרים, אלא במקסיקו. פירמידת צ'ולולה עם מבוך פנימי מרהיב בתוך הר שאת מידותיו לא יודעים סופית עד היום. האוכל המקסיקני הוכרז כמורשת עולמית על ידי אונסקו. ובשביל להבין את כל הדברים האלה ולגלות את מקסיקו לא מהצד התיירותי ומה שכולנו מכירים, כן, מקסיקו היא לא רק גוואקמולי, אלא הרבה הרבה יותר, הזמנתי לכאן את דניאל גולדנברג. היי דניאל,
היי, את
מתרגשת לראות אותך כאן איתי באולפן.
ברכות על המונחים, עשית את זה כמו גדולה.
כן, וואו, זה היה לא פשוט, אבל צלחתי את זה.
ממש.
אז דניאל היא אנתרופולוגית, תרבותית, שני תארים, למדה המון ומובילה מסעות במרכז אמריקה, מרצה. אבל לפני הכל, דניאל, איך ולמה מקסיקו?
אז אמרת מרצה ותארים, אז מקסיקו לוקחת את כל התארים וזורקת אותם מהחלון. כי ברגע שמגיעים לשם פשוט חייבים להתמסר, זו תרבות לב. כן, כל מרכז אמריקה היא תרבות לב, הראש פשוט יוצא מהחלון, והסיפור האישי שלי זה טיול הכי רגיל, הדור שלי כולו אחרי הצבא יצא בעצם למסעות כאלה, כן, בהודו, בדרום אמריקה, וכשהגעתי למרכזה של אמריקה, אני הבנתי שאני פשוט חייבת להישאר, זה חזק יותר ממני. התקסים, האנשים, הגישה, הכל במרחב פשוט קרה לי להישאר ונתן תחושת בית. אז אני ממש מתיימרת כאן, כי אני בן אדם שבא מהרבה תרבויות, אבל הפכתי להיות במידה רבה לטינו-אמריקאית, אישה קצת גוטמלית, קצת קובנית, קצת מקסיקנית, ולכן אני היום ממש מביאה לך את הבית.
וואו, זה חיית שם כמה שנים, זאת אומרת, זה לא רק גיחות, אלא ממש, מה שנקרא, נכנס לתוך, לתוך התרבות.
לגמרי, נכנסתי לתוך התרבות, ומאז כבר 20 שנה אני באמת על הקו, חושפת את מאחורי הקלעים של התרבות, גם המקסיקנית וגם המרכז האמריקנית, לנו, לישראלים, לאנשים ששוחרי תרבות, רוצים לדעת, רוצים לגעת. הכי חשוב זה לגעת.
כי מקסיקו, כמו שאמרנו, היא הרבה יותר מזה, עם מסורות עתיקות ומיסטיקה, והרבה כל מיני תרבויות ופסטיבלים שאנחנו בכלל לא מגיעים אליהם. אז בואי תתני לנו ככה קצת טעימה מהתרבות הנסתרת הזאת.
אז לפני שאני מתחילה, איזה כיף שאת מרימה לי לזה, שזה בכלל מתאפשר במרחב הזה, אני רוצה לומר שכל הסטריאוטיפים שלנו על מקסיקו, הם לא דרך עיניים מקסיקניות. אנחנו בעצם את הסומבררו, את השפה, מכירים דרך המערכת האמריקנית, כשאני מתכוונת לצפון אמריקה, כמובן ארצות הברית, ובדרך כלל זה עובר איזשהו סינון, אולי המילה השחרה היא מילה קשה מדי, אבל איזשהו סינון של בלימה תרבותית. כן, תמיד באיזושהי נקודה שלילית כזאת על התרבות הזו, ולכן הפעם יש אפשרות לצלול לתוכה בצורה בלתי אמצעית. בואו נבין את מקסיקו באמת. אז זה קונגלומרט ענק, זה בעצם מערכת ענקית של למעלה מ-100 קבוצות אתניות. שרק לאחרונה, פחות מ-100 שנה, הם התחילו לקרוא לעצמם מחיקנוס, כלומר מקסיקנים. אז זה לא יעזור אם נפרט עכשיו את השמות, אבל תחשבו על זה שבעצם השפה המדוברת הרשמית, הספרדית הזו, כן, שמגיעה לשם החל מהמאה ה-16, היא רק בערים הגדולות. Once יצאתם מהערים הגדולות עיניו, המון שפות מקומיות, ושפה זה תרבות, זה אומר תבשילים אחרים, דגשים אחרים, ספייסים אחרים, ובעיקר פולחנים אחרים. אז
זה בעצם ניב שונה בספרדית, או ממש שפה אחרת לגמרי, עם כתב אחר, עם...
אני אסביר, זה נקודה נורא חשובה. ספרדית היא שפה אירופאית, היא מגיעה בעצם למרחב רק במאה ה-16, עם החבר'ה האירופאים שהלכה למעשה כובשים את האזור. השפות שמדוברות בכלל עמק מקסיקו נקראות נאווה, כלומר נאוואטל, שפה מאוד מאוד עתיקה. אפרופו מילים כמו שוקולד, שוקולטל, זה התחיל מנאוואטל, ואנחנו ככה זורקים את זה ביום יום, לא מכירים. אז אין קשר לשפות אירופאיות, שפות אינדיאניות עתיקות, לחלקן היה כתב, לחלקן לא היה כתב, שפות מדוברות, והם חלקם ניבים אחת של השנייה, וחלקן שפות נפרדות לחלוטין. זה מראה את העושר, העומק התרבותי באזור, זה גם הארכיאולוגי, גם הגיאוגרפי, גם התרבותי, וזו הסיבה שנשארתי, כי המעטפת התיירותית היא שום דבר, היא לא מייצגת את מקסיקו בכלל.
זה איזשהו משהו מאוד פלקטי כזה.
לחלוטין.
ובכלל לא יורד לעומק של הדברים. ציינתי ככה באחת מהעובדות שהאוכל של מקסיקו הוכרז כמורשת עולמית על ידי אונסקו.
כן.
מה הכוונה אוכל? אני יודעת שבדרך כלל את העיר הלבנה הוכרזה על ידי אונסקו.
בדרך כלל בניינים, את צודקת. אז אונסקו החליטו, לדעתי זה קרה לפני 15 שנה, משהו כזה, שבעצם הערכים התרבותיים, מסורת, אריגה, גם יכולים להיחשב משהו שאנחנו כאנושות צריכים לשמר. אז בעצם התרבות הקולינרית המקסיקנית היא כל כך מגוונת ומשתמשת מבחינת חומרים ברק רדיוס כל כך רחב של חומרים, שיונסקו החליטו שזה פשוט חייב להיכנס לאנציקלופדיות, בעצם למערכת משמרת, גם אם התרבות המקסיקנית תיעלם, שהאנושות תוכל לשמור, כן, על האוכל הזה.
אני חייבת להגיד שאחד מהמקומות שבעצם נחשפתי למקסיקו, בצורה שאולי טיפה גם, לא בדיוק אותנטית, זה בסרט דיסני. זה נורא מצחיק, כן? כי בסוף אנחנו... אז יש את הסרט באמת מופלא ומאוד מאוד מרגש, אני כל פעם מנסה לשכנע את הילדים שלי לראות שוב, בואו נראה עוד פעם קוקו, אולי, אתם רואים, בא לכם קוקו? אולי נראה קוקו?
קוקו זה החיים.
ובסוף אני מוצאת קצת, כמובן יושבת ורואה איתם ביחד. כבר שם אפשר לראות את ההתייחסות למתים, המורווידי אפילו, משהו ככה מאוד 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 מיוחד.
תחשבי על הפתגם שאמרנו, כשמשהו יחיה, הוא קודם כל צריך למות. זה
כן,
זאת כיסה המקסיקנית.
לא יכולתי להרחיב אחרי הפתגם, כי הוא ככה ממש מעורר מחשבה.
כן. אז הפתגם הזה, כדי שמשהו יחיה, הוא קודם כל צריך למות, תקבילו את זה ביהדות לזה שבעצם החגים שלנו והימים שלנו מתחילים בלילה. נכון? זאת אומרת, תמיד זה ערב חג, ורק אז החג. אז פחות או יותר תלכו על הנושא הזה, אתם תבינו למה הכוונה. אם אנחנו ניקח את זה למשהו פנימי אצל המקסיקנים, אז בן אדם קודם כל חייב לוותר על הרצון שלו, על התשוקה שלו, כשהוא נורא נורא נזקק למשהו, ורק אז הוא מקבל את זה מהיקום. זה החשיבה הכי עמוקה המקסיקנית שאני יכולה ממש במשפט קצר להביא, כדי שמשהו באמת יתקיים, הוא קודם כל צריך לוותר על עצמו. זה הפוך לגמרי מהמערכת ההישגית, כן, המערבית.
קודם כל
תמותו, מה שנקרא. קודם כל תמותו, ורק אז יהיה לכם הרבה יותר קל להגשים, כי הלחץ הזה של להתקיים לא יהיה קיים שם, ואם אנחנו לוקחים את זה למערכת עמוקה, אז המוות במקסיקו מלווה ומלווה את החיים בהכל, במה אנחנו אוכלים, באיך אנחנו מתעוררים בבוקר, באיך אנחנו מתייחסים לזיכרון המתים שלנו. אחד השוקים התרבותיים הגדולים שלי זה לראות בשוק, כן, באזור קיואקן, בדרום מקסיקו סיטי, ילדה קטנה מסתובבת עם סוכריה כזו בדמות קבר על מקל, ופשוט מלקקת אותו. וזה לא חלק מפסטיבל, זה ככה. כלומר, העבודה עם המוות שלך, שהמוות יהיה שם כל הזמן, שבעצם אנשים מקעקעים על עצמם את השלד, אני מדגישה את השלד של חיית המחמד האהובה שלהם, זה דברים שרואים במקסיקו all over the place, כן?
הגולגלות.
הגולגלות שנכנסו היום כבר באמת לפופ תרבות, כן? לתרבות קלט כזו. מקסיקו, it's about death, אבל ה-death הזה הוא life, כן? המוות הזה הוא החיים. אז מכאן אני רוצה לספר בעצם על איזשהו פולחן, הוא פולחן סופר חדש, ואני בתור אנתרופולוגית תרבותית, אני ממש אוהבת פולחנים חדשים, כי פולחן תמיד עונה על צרכים שלנו, אז זה פולחן שעונה על צרכים של היום. הפולחן נקרא לניניה בלנקה, שבתרגום מספרדית זה אומר הילדה הלבנה. או אם אנחנו טיפה מתעמקים, קוראים לה סנטיסימה מוארטה, כלומר הגבירה של המוות הקדוש. ובהתחלה, כשפוגשים את האנשים האלה שהם בעצם, נקרא לזה, משתתחים, כן, לילת המוות הזאת, למוות כתופעה, הם נראים די מפחידים, כי בדרך כלל זה אנשים מאוד מקועקעים, אפשר לראות אותם לאורך כל מקסיקו, ממחוז חוארס הצפוני ועד צ'יאפס הדרומי, ובדרך כלל צריך לחפש שם בחולצה, אם על שרשר כבד כזה שאנחנו מכירים פה גם בארץ, יש סילואט, כלומר דמות קטנה של שלד בדמות אישה עם גלימה. לפעמים בזהב, לפעמים בכסף. זה יכול להיות מאוד קטן, ואי אפשר להבדיל ישר אם זה צלב או דווקא הסימן הזה. בשנייה שאני רואה בן אדם עם סימן כזה, אני יודעת שהוא בעצם חלק מהפולחן של ניניה בלנקה.
עכשיו, הניניה בלנקה היא סוג של אלה? זאת אומרת, מתפללים לניניה?
מתפללים לניניה בלנקה, בונים לה עיניו מקדשים שנראים כמו כנסיות. על פניו, את נכנסת לסוג של כנסייה, יש מזבח, יש ספסלים, שום דבר לא משתנה, הם כאילו קתולים. אבל בעצם במקום ישוע ומריה, מוחלפת לנו לגמרי הדמות המרכזית, והדמות המרכזית היא בעצם המוות. נכון שזה מפחיד? הכל מסביב גולגלות, הכל מסביב דמויות בעצם של שלד נשי שמחזיק את כדור הארץ, ואני רוצה להסביר שתבינו מה זה אומר בכלל, כן? זה נולד פחות או יותר לפני, אני חושבת, 40-50 שנה, שבעצם הנתיב המקסיקני הפך להיות הנתיב המרכזי לסחר באבקה לבנה. זה גם מסביר לך למה הניניה
בלנקה.
בדיוק, למה הניניה היא בלנקה, למה היא לבנה? כי בעצם האבקה הזאת שאנחנו ככה בנונשלנד קוראים לה קוקאין, הוא מפרנס במקסיקו המון המון משפחות, ולמרות שזה נחשב לכלכלה שחורה, כן? עם כל הלובן זה נחשב לכלכלה שחורה.
שחורה ואלימה ופשע.
ומלאה במוות.
כן.
ומי שנכנס להתעסק בזה יודע טוב מאוד שהחיים שלו מאוד קצרים. אז זה מראה לכם ולך את המצב הסוציו-אקונומי במקסיקו. לא רק מקסיקו סיטי והארמונות הנפלאים קיימים שם, רוב האוכלוסייה המקסיקנית באה מדלות והביונות נורא קשה, שנובעת מאלף ואחד עניינים גיאופוליטיים שקשורים גם לארצות הברית. אז הפתרון הקצר לקיים משפחה, לקיים שבט, לקיים קהילה, זה to tap in, להתחבר למערך הזה של המעבר הלבן.
המעבר הלבן.
המעבר הלבן המנצנץ, בסופו יש מוות, זה ודאי. מה עוזר למקסיקנים להתמודד? שהמוות, בניגוד אלינו, הוא לא הסוף, הוא גם לא מפחיד בכלל. אנחנו קוראים לו. אז הניניה בלנקה היא בעצם סוג של אבא מריה, היא בעצם הבתולה מריה הגדולה, תחשבי על הקרבה לנצרות, שעוטפת אותך כשאתה בוודאות תגיע לשם.
עכשיו, אתה בוודאות תגיע לשם בגלל האלימות והפשע שבסוף ירצחו אותך, בגלל ההתמכרות?
מפתיע מה שאני אומר לך עכשיו, ורבים לא יאמינו לי, אבל מקסיקנים לא משתמשים הרבה בסמים שהם מעבירים. הם ישתו, והם ישתו לשוחרה, אבל הסם נחשב לדבר מאוד נחות, ומיועד, את יודעת למי?
לאמריקאים.
בדיוק. זה בעצם נקמה לבנה מתוקה, ומתפזרת על מראות. כן, את מבינה?
כן.
עכשיו, הם כמעט ולא משתמשים, ולכן המוות הוא תמיד מוות אלים, בגלל הקרטלים שמחלקים בעצם את הטריטוריה המקסיקנית. אני לא נוהגת לפחד מהם יותר מדי, אני כמובן לא מעיזה להכניס את המטיילים שלי פנימה, אבל לפגוש מישהו שיצא למשל ממערכת המסחר, זה מאוד מעניין. לשבת איתו, לדבר איתו, אני כן מקיימת מפגשים כאלה, והוא מסביר שהניניה בלנקה היא כמו אימא כזו, בהיעדר אם בדרכים, במעברים, במזוודות שעוברות, בין הקרטלים, שפשוט עוטפת את החוויה הזו, הכל טוב. אם תיכנסי לבתי כלא אמריקנים או מקסיקנים בצד השני של הגבול, את תראי שרוב החבר'ה הצעירים מקועקעים מכף רגל עד הראש, באלמנטים של הפולחן של סנטיסימה מוארטה. וזה פשוט נותן איזה מדרג חשיבות, מי חשוב יותר ומי פחות, בכמה הדוק אתה למען הסנטיסימה מוארטה. אם את יוצאת למשל, עינב, בטוח שאת לא תציע, אבל אם את יוצאת לאיזשהו משלוח כזה או אחר, את קודם כל תגיעי למרכז פולחן, נקרא לזה כנסייה, למרות שזו לא כנסייה, בפועל, ואת תעשי איזשהו מענק, את תקדישי משהו, את תקריבי משהו.
משהו למען הזה לפני שאני יוצאת
בדיוק,
למשימה.
בדיוק. זה יכול להיות באזורים הכפריים תרנגולות, וזה יכול להיות כסף מאוד גדול, זה יכול להיות ממש תרומה רצינית ממשית לבניית המקדש הבא, במקום שעוד אין בו, וזה מתפשט כמו פטריות אחרי גשם במרחב המקסיקני, וזולג גם לדרום ארצות הברית, יחד עם המאגרים.
וזה לא נותן באיזושהי לגיטימציה, ואיזשהו בעצם מיסוד של הדבר הזה, של המעבר הלבן הזה, של החומר הלבן, וכל מה שקשור לסחר בסמים והפשע וכו', אולי זה הופך אפילו סוג של דת, סוג של משהו שהוא מאוד מאוד ממוסד.
אני חושבת שבאופן כללי, מקסיקו ממש מתקיימת על המעברים הללו, ואם אתם חושבים שזו תופעת שוליים, צריך להבין שזאת לא תופעת שוליים, זו תופעה מאוד רחבה. במקסיקו חיים 126 מיליון בני אדם, בקירוב, כי אנחנו לא באמת יכולים לדעת. אני מניחה שאחוז מאוד גבוה, אני לא יעיז לומר איזה אחוז, מתעסק בצורה ישירה או עקיפה בכלכלת הסמים. אז אמנם הכותרות בעיתונים והממשל מדבר על כך שצריך למגר את התופעה, אבל הכפר חי מהתופעה הזאת.
וכמה זה מפחיד, זאת אומרת שאת מסתובבת במקסיקו, כמה התחושה הזאת של חוסר ביטחון, של תחושה של אלימות, מה שנקרא תחושה לא נעימה של אלימות שמסביבך?
אז פרדוקס, אני צריך לומר אישה לבנה ובהירת שיער, אני מדגישה את זה לא כי אני משווקת את עצמי, אלא כי זה מאוד רלוונטי למרחב המקסיקני, כשבו אנשים כהים. אז זה אומר שאני מאוד מאוד בולטת, וברור לגמרי שבן אדם כזה בסטריאוטיפ יכול להיות אולי מלא כסף, יכול להיות אולי מלא קשרים. אני מעולם לא הרגשתי מאוימת במקסיקו, לא במקסיקו סיטי, לא באזורים הדרומיים, אני טיילתי לבד הרבה פעמים, אני שהיתי תקופות מאוד ארוכות, לא כי מקסיקו ורודה, בשום פנים ואופן, כי אני משתמשת בקודים התנהגותיים שמראים להם שאני לוקל, שאני מקומית, וזה מאוד מאוד מגן. כמובן שיש אזורים שלא אני, לא אנשי מקסיקו המהוגנים, וכמובן לא הקבוצות שלנו, הישראליות שמטיילות, אנחנו לא ניכנס לשם. כן, זה נקרא בריו, או בגרסה הברזילאית זה פאבלה, אנחנו לא ניכנס. אנחנו לא ניכנס גם מתוך כבוד, זה לא אזור שלנו. אבל במרחב הכללי האורבני והכפרי במקסיקו, הכל פשוט שקט לחלוטין. זה קורה מתחת לפני השטח. דבר נוסף, הכפרים מאוד מעוניינים בתיירים. כן. אז בתור בן אדם זר, יעקפו אותך
מה שלא, זה רק תבוא.
רק תבוא. בשום פנים ואופן, לא יספחו אותך במערכת הסם. מה שכן יכול לקרות, זה בעצם תקיפות לוקליות מקומיות של חבר'ה בדרך כלל מאוד מאוד צעירים, שספציפית רוצים את הארנק, את השרשרת, את העגיל. זה יכול לקרות בכל מדינה, גם במדינה האירופאית, שאנחנו כביכול יותר מורגלים עליה. ולכן אני מסירה פה את העניין, מקסיקו בצורה גלובלית מסוכנת, ברמה היומיומית, הבית, היא מורגשת מאוד בטוחה, תגבילו את זה לארץ. יש הרבה מאוד אנשים שפוחדים לנחות כאן.
זה מה שאני אומרת, בדיוק כמו שרציתי להגיד, בישראל בגלובלית מסוכן פה, זה אולי המקום הכי מסוכן ליהודים בעולם, אבל ביום יום אנחנו יודעים שממש לא.
אז זאת ההרגשה, והגישה של האנשים היא עדיבה, אנחנו עוד נגיע לזה, היא קרובה, היא מאוד מאוד מדברת אלינו ללב הישראלי, אז מקסיקו
יש משהו מאוד חם במקסיקני. מאוד דומים לנו בעניין הזה.
כן.
אני יודעת שיש המון פסטיבלים. כן. זאת אומרת, זה חלק מאוד מאוד חזק מהתרבות שלהם, אבל יש איזשהו פסטיבל, או איזושהי תופעה גם מאוד מאוד מיוחדת, שאני אשמח שתרחיבי עליה, המגדר השלישי.
המגדר השלישי המקסיקני, איך זה מתאים לחודש הגאווה, בנו בול. אז תראו, אז אני אתחיל טיפה מרחוק, ממש בכמה משפטים, ואז אני אגיע למושס, כן, למגדר השלישי הזה. מקסיקו היא קתולית. צריך להבין שמאז המאה ה-16, זאת מערכת קתולית, אני אפילו אביא עוד עובדה קטנה, היא בעצם האוכלוסייה השנייה בגודלה הקתולית בעולם. והיום הפאפה מוותיקן ממש נלחם על הדעות, המחשבות והנפשות של האנשים האלה, כי קתוליות בירידה. אז איך בתוך המערכת הקתולית, הכל כך מסורתית, אני אפילו אעיז לומר מצ'ואיסטית בצורה קיצונית, יש לנו גמישות מגדרית מטורפת, מעניינת במיוחד. למשל, עוד לפני המושס, במקסיקו סיטי, ממש לצד הכנסיות, וכולם רצות לשם, למיסוד, וכל מיני בתולות, גוודלופה, וניניה בלנקה מתקיימות, וליד הכנסייה יהיה פשוט, ממש לא, לא נדיר לראות, זוג חבר'ה מקסיקנים חמודים, צעירים שמתנשקים, בנים עם בנים, בנות עם בנות, זה מלא, מלא בזה.
ברחובות, זאת אומרת,
ברחובות, בפסטיבל אין מה לדבר, כי יש הנגרים שלמים של הקהילות הלהטאביות המאוד מאוד מגוונות, שהם חלק בלתי נפרד מהמגוון החברתי במקסיקו. אז איך הדבר הזה מתקיים יחד? זה שחור ולבן. מצד אחד, מערכת מסורתית כל
שמרנית
כך. שמרנית כל כך, ומצד שני. אז לעזרתנו מגיעה התרבות שלפני הספרדית. לעזרתנו מגיעה בעצם התרבות האצטקית, תרבויות המאיה, תרבויות משיקה, ואחרים, כי אמרנו שזה יותר מ-100 קבוצות במקסיקו. ושם, הרבה לפני שידענו מה זה להטאבים, כן. הרבה לפני שידענו מה זה ג'נדר פלויד, נולדה תופעה שמחוברת לימי מעבר בשנה. אני רוצה להסביר מה זה, כי זה סופר בעיניי מרתק. לפי הלוח העתיק, יש לנו ימים ללא אלים, ימים עם אלים, שהאל בעצם מכהן כראש היום, וכמובן הימים הקצרים ביותר והימים הארוכים ביותר. התרבויות הלטינו-אמריקאיות משייכות את זה ליסוד גברי ונשי. כן, זאת אומרת, זה הכל חיבורים של יסודות של האישה והגבר במובן הרוחני של המילה. ואז בתוך האוכלוסייה, כן, אנחנו יודעים שזה לא משהו שבן אדם בוחר להיות כשהוא נולד עם נטייה מינית מסוימת או עם מגדר מסוים. בנקודות מסוימות בשנה לפי האמונה נולדים ילדים וילדות שהם לא ילד וילדה, הם מושה.
הם גם וגם. דרך אגב, יש לזה תופעה ביולוגית.
יש לזה תופעה ביולוגית של אנדרוגנוס, אנדרוגנוס, אבל
כן.
הם לא חייבים להיות אנדרוגנוס ברמה פיזית, זה יותר מערכת נשמתית של האדם. מקסיקו מאוד מחוברת ללב, זאת אומרת, הראש עובד מאנשים מודרניים לחלוטין, אבל המקום שאנחנו נותנים לרגשות שם הוא הרבה מעבר למערכת האירופאית, ולכן זה גם קסם לי כל כך, כי זה נתן לי איזה חופש מסוים להיות מי שאני במובנים רחבים. אז מושה אומר, סוי מושה, נו אומברה, אינו מוכר, אני לא אישה ואני לא גבר. אני בעצם האנרגיה הזאת של אותם ימי מעבר בשנה, שמשמרת את האיכות הגברית והנשית יחד.
זאת אומרת שהיום אנחנו מדברים קווירים, ושאין בעצם הגדרה, והיום יש זכר נקבה ואחר, ואנחנו חושבים את עצמנו כסופר מתקדמים, והנה אנחנו כבר הגענו לשלב הבא, שאני לא בעצם צריך להגדיר את עצמי, ואפשר לפנות אליי גם כגבר וגם כאישה, אנחנו, זה משהו שהוא מאוד 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 חדש.
ב-2021 אולי. בדיוק. אנחנו מדברים על תרבות שלפני 2,000-3,000 שנה. גברים מקסיקנים שמתפללים כל יום ראשון, והם מאוד מצ'ואיסטים, מאוד גבר, נולד לו ילד, שהוא מושה, הוא לא אומר הילד שלי הומו, הוא לא הומו, הוא מושה, זה משהו אחר לגמרי. הוא מכיל בתוכו אנרגיה אחרת, אני חייב לתת לזה מקום. אז מושה יכול לאהוב גבר, ומושה יכול לאהוב אישה, ומושה גם יכול, הם בדרך כלל גברים עם אנרגיה נשית מאוד מאוד חזקה. ואפרופו פסטיבלים, בעצם במקום מאוד מאוד צר במקסיקו, זה מעבר יבשתי קטן שנקרא טאונטפק, הם מקיימים באמצע, כן, החורף שלהם, קיץ שלנו, יוני-יולי, את הפסטיבל הגדול של המושס. וחייבים לראות כדי להאמין. גברים עם סומבררו ומגפונים מגיעים לשם, מתחבקים איתם ומתנשקים איתם ורואים אותם לבושים בפרחים ובחצאיות. זה פשוט וואו. בעצם החופש הזה לבחור מגדר שלישי או בכלל משהו שהוא לא מגדרי, זה אנרגיה.
אבל מי בעצם בוחר? זאת אומרת, אמרת, הילד נולד, זאת אומרת,
הילד מרגיש את זה בתוך עצמו. זה ממש נולד מתוך עצמו. הוא מתחיל לומר דברים כמו תאפרו אותי, או אם הוא גבר, כן? תאפרו אותי, או אני רוצה להתקשט בפרחים, אני רוצה, זאת אומרת, משהו שאנחנו כן רגילים להפנות אותם לקוויריות, או אפילו למערכת הדרג, אפילו לתרבות הדרג, אבל ברגע שזה בא מילד בן 3-4,
אז זה בעצם,
זה הכי טבעי שיש.
זה פשוט מקבלים את זה באופן טבעי. היום, עכשיו חודש הגאווה, וזה באמת, יש המון כתבות על כבר ילדים בגיל מאוד מאוד צעיר, שכבר מזהים את הזהות המינית שלהם, ואת הרצון להיות, שמרגישים שהם בגוף הלא נכון, וזה מאוד מאוד מתחבר. זאת אומרת, בעצם המושה זה בעצם ילדים, זה מגיל מאוד צעיר, והמשפחה פשוט מקבלת את זה, כי
יש לנו בנים, יש לנו בנות, ויש לנו מושה במשפחה.
זה גם לנשים? זאת אומרת, לבנות שמרגישות...
אני כמעט ולא ראיתי נשים. אני כמעט ולא ראיתי נשים מושה, שזה אומר בעצם שהיא רוצה יותר להיות בצד הגברי. הססגוניות יותר באה מהגברים שמאמצים בעצם את המאמצים, או מביעים את האנרגיה הנשית. אבל הפרדוקס הזה ריתק אותי. אני ישבתי בפסטיבל הזה הרבה לפני שהוא קרה, במשפחות, וראיתי שבעצם כשאנחנו בעצם מסירים את הסבל שכרוך בבירור זהות מינית, או במגדר, כשאנחנו, יש לנו תשתית תרבותית לדבר הזה, הילד לא מתעקם, הוא פשוט גדל להיות מה שהוא. כן?
והם בעצם בוחרים זוג לחיים לפי מה שהם...
אני ראיתי מושס שחיים עיניו עם נשים, וראיתי מושס שחיים עם גברים. כלומר, אותו מושה שנולד בגוף גבר ומרגיש שיש לו אנרגיה נשית מאוד חזקה, יכול להיות בעל בית, יכול להיות בעל לאישה, ואפילו אב לילדים, אבל יודעת שהיא לא התחתנה עם גבר רגיל, היא התחתנה עם מושה, היא צריכה לתת את המרחב האנרגטי הזה. כן, פשוט להביע את עצמו כאישה, להביע את עצמו כדצית.
כי יודעת מראש שזה חלק ממנו, זה לא משהו שהוא צריך להסתיר או...
יש לגבי המושה, סליחה שקטעתי אותך, פתגם שאומר, נסיסטה, נויסיסטה. זאת אומרת, אתה נולדת ככה, אתה לא עשית לזה שום, למען זה שום דבר, אתה נולדת ככה.
מטורף. אני באמת, אני חושבת שאתה, בדיוק אנחנו ככה, כמו שאמרנו בחודש הגאווה, אבל זה כל כך מדהים לראות איך דברים שאנחנו כל כך הרבה שנים, עד שמה שנקרא הגענו אליהם ועדיין פה במלחמה, פשוט חלק מהתרבות.
ממש ככה.
אז אנחנו לקראת סיום, ולכן אנחנו נעבור לפינותינו הידועה, חמישה דברים שחייבים. אז דניאל, אוכל שחייבים לאכול, נתחיל באוכל כמובן.
כמה שיותר אוכל מקסיקני. כל דבר שתאכלו שם יהיה מעולה, אבל אני...
חריף, לא?
חריף, מה זה חריף? כשמבקשים ממקסיקני, רק יש לי תיירים ככה מבוגרים קצת, הם לא רגילים לחריף, תעשה נו קליינטה. הם דרך אגב כמעט ולא אומרים פיקנטה, כי פיקנטה זה בקטנה, קליינטה זה חם, כן? חם, חם, אמיתי. אני אומרת לו, אבל לא, לא קליינטה. הוא אומר, מה, ברור, ממסיטה, אני לא אעשה לך קליינטה בכלל. האוכל מגיע, אנשים לא יכולים לאכול. הוא אומר, אנחנו לא שמנו כלום. האמת היא שצריך על הקליינטה הזה להגיד משהו. נשים בתרבויות, בעיקר משיקה, אבל גם טולטקה, זה צפון הרמה המרכזית, כשהיה נולד להם לפני ההגעה הספרדית ילד, כדי להכשיר את הגוף וככה לחזק את הגוף עיניו, הם היו מסביב לפתמה ממש מורחות צ'ילה חריף, וככה הילד היה יונק את זה. אז בהתחלה הגוף מגיב כמו חיסון את יודעת, פריחות ודברים, זאת אומרת, הגוף מקבל הלם, ובעצם הם טענו אז, כן, בתקופות העתיקות, לדעתי בכפרים עד היום עושים את זה, שזה מחסן אותו מאוד אפילו מנחשים, זאת אומרת, הגוף כל כך חזק עם הפלפל צ'ילה, ויש למעלה מ-100 סוגים של פלפל צ'ילה, זה משהו אדיר. אז קודם כל, הבסיס הוא זה שזה חריף, ואפשר טיפה למתן. אבל מה שרציתי לומר, אם אתם נוסעים למקסיקו ובאמת בא לכם, לא בוריטוס ולא ענייני אינצ'ילדס, לכו על מולה. מולה, זה מהמילה הספרדית מולר, כלומר, להפוך משהו לעיסה, לטחון משהו, והמולה, הוא מתחלק למולה ירוק, אדום, שחור, הוא נקרא מולה פובלנו, רוחו, זה אומר שלמעלה מ-200 ingredients, 200 רכיבים מכלל המערכת המקסיקנית מוכנסים לרוטב הזה. זה יכול להיות משוקולד מריר,
כן, בדרך שוקולד צ'ילה. זה ידוע, זה תמיד אומרים מולה זה עם שוקולד.
אבל רק השחור עם שוקולד, וחלק עם עגבניות, וחלק, אבל על כל דבר שאת שמה את זה, המולה הוא בעצם מערכת תזונה מלאה, שמקיימת אותך.
אז לא זה לא נורא יקר, 200 מרכיבים, או שדה ההפך, זה דווקא אוכל של עניים?
האמת היא שזה אוכל של הכפר, של ואחר הכפר. כך זה עלה גבוה גבוה לקיוזין, אלטה קיוזין, כן, זאת אומרת, למטבח הגבוה, היום מולה זה, אפשר לאכול את זה גם במלון חמישה כוכבים, אבל כן, זה יקר, אבל מקסיקו מייצרת, בגלל הקרקע הגיאשית הזאת, בעצם הכל גדל, החקלאות היא מאוד מאוד ענפה.
ומגוון אדיר.
מגוון מטורף. חלק מהדברים שאנחנו אוכלים, בעצם מהמאה ה-16 זה משם, עגבניות, כל סוגי הדלויים, אבוקדו, התחלתי עם גואקמולה, כן? הכל משם. אז חשוב להבין שהאוכל זה הסיפור, מולה זאת ההמלצה שלי. כל דבר שתוסיפו עליו מולה, אתם פשוט תרגישו את כל המרקם המקסיקני, מהדרום עד הצפון, אפילו אם זה על טורטיה רגילה.
מדהים. מזכרת שחייבים לקנות?
איי, איי, איי. אז אני לוקחת אותך למדינת וואחקה, היא יושבת על הצד הפסיפי של מקסיקו, ויש שם גילוף עץ, שנשמע מה זה בנאלי, כאילו תקנו משהו בגילוף עץ.
כן, לא גילוף עץ, עוד איזה שטות ששמים וזה,
אבל כבר הבנו שהם מטורפים, נכון? אז השמנים של וואחקה, אני מניחה שזה מאוד מאוד לפני הספירה, השתמשו בכל מיני רכיבים מרחיבי תודעה, ובעצם הגו את הרעיון שכשהם עוברים בין העולמות, אני מניחה שהם פשוט מטיילים, כן, בין העולמות, הם רואים דמויות כמו בעלי חיים. את הזכרת את הסרט קוקו, את זוכרת שבסרט קוקו היו כל מיני נמרים עם כנפיים,
ארנבות,
בעולם הבא. אז בעצם באותם העולמות הבאים, הם רואים בעלי חיים שהם שמירה על הנפש. כשהנפש מטיילת בין העולם הזה לבין העולם הבא, הם נקראים אליבריחס, ואליבריחס זה הפך להיות ממש אומנות גבוהה במקסיקו. אליבריחס, קודם כל מגלפים אותו מעץ מקומי בוואחקה, ואז ממש ממש מתחת לזכוכית מגדלת, ומאיירים אותו בצבעים פסיכודליים. אז אפשר לקנות ממש גילוף קטן, הוא יכול להיות כ-$100, זה מאוד יקר, זה מתחיל מ-$100, אם זה אמיתי, וזה יכול להגיע לאלפים ולעשרות אלפים, בבתים יקרים, בשדרה של הכניסה, בפנים בבית, יש אליבריחס ענקיים, וזה תמיד איזשהם ייצור כליים כזה, כן? נמר עם כנפיים, מה עוד ראיתי? אפילו כל מיני נחשים עם
דרקונים,
נורא מיוחד. אליבריחס של וואחקה, אם אתם מגיעים, זה הדבר.
מקום שאסור לפספס?
וואו.
מאיפה להתחיל? רגע, שנייה.
אסור לפספס את מקסיקו, פשוט ניסו לשם.
כן.
אני חושבת שווקים. אסור לפספס את השווקים, אבל תעשו לעצמכם טובה, זה לא שוק אירופאי. תבואו ותשבו. צריך לראות את הקצב. זאת אומרת, אני מדברת מתוך עצמי, אני באדם מאוד רגיש למרחב, פשוט תשבו ותראו איך מוצרים מאוד מאוד מסוימים לעולם לא ימכרו אותם יחד עיניו. אני אתן לך דוגמה, השוק מחולק לצפון, דרום, מזרח, מערב, והם הולכים על מה שהם עשו בעצם הרבה לפני הכיבוש הספרדי, את הדברים המתים, כלומר בשר, כל מיני דגים. חלקים, דגים, נקניקים, זה תמיד יהיה בצד הדרומי, וכל דבר שהוא חיים, זרעים, חסות, אפילו ביצים, ימכרו תמיד בצד הצפוני. זאת אומרת, השוק מחולק אנרגטית, איך אפשר להסביר את זה? השוק מחולק אנרגטית, מוות לא ילך ביחד עם החיים, למרות שזה מחובר, כן? הם מחלקים, אנשים מבינים את זה, יודעים את זה, וכמעט בכל כניסה, אפילו במקסיקו סיטי זה עדיין נשאר, בכניסה לשוק, בתחילת יום עבודה, יש פולחן, יש מזבח, צריך להגיע ב-4 בבוקר, אני עושה את זה עם המטלים שלי, ורואים בעצם את פתיחת המזבח, הם מבקשים מהאלים, איפה קתוליות ואיפה זה, את מבינה? זה כל מעטפת, אולי לא שקרית, אבל מאוד מאוד דלה. אז זה אומר שהמערכת הפנימית היא שמנית, הם פותחים מזבח, מבקשים מהאלים, ואז מתחילים יום מסחר, כי יום מסחר הוא בעצם אנרגיה. זה שבן אדם בא ונתן לך כסף, זה אנרגיה. הוא הגיע, הוא הביא את האנרגיה שלו, והוא נתן כסף, שזאת אנרגיה זמינה. והתמורה הזה נתת לו בעצם מוצר, שהאדמה על ידי האנרגיה שלה נתנה לך. וזה מין מערכת כזאת, שנשמעת כזאת פשוטה, כולה שוק, שוק מקסיקני, זה משהו אחר. ועוד דבר, מבחינת מקום, אני אחבר את זה גם לזמן.
זהו, זמן, כי יש
כן, יש
תקופות.
קטע עם זמן. אם אתם תגיעו בתחילת נובמבר למרחב המקסיקני, אתם תראו את ימי המתים. אני מאוד מאוד מסתייגת מהמונח פסטיבל המתים, כמו שמשווקים אותו במערכת התיירותית שלנו, זה לא פסטיבל. זה בעצם נקודת חיבור באותו לוח שנה, שבו האנשים המקסיקנים מאמינים שנפער חור אמיתי פיזי, ובו הנשמה של סבתא או ילד, לא עלינו שנפטר, כן? מגיעים לעולם הפיזי, למרחב, מהעולם ההוא. ראינו את זה בקוקו.
כן.
ובקוקו אמנם דיסני שיחק על זה של כן יש תמונה לבן אדם שרוצה לעבור. כן. אין תמונה, מי שלא צפה, לכו לצפות, אתם תבינו על מה אנחנו מדברות. אבל בגדול, זה נקודה של חיבור מאוד אמיתי, וסובלימציה פסיכולוגית לאיך אתה מבקש סליחה מאותו מת, איך אתה אומר לו שאתה אוהב אותו, בתי קברות במקסיקו סיטי בין הראשון לחמישי בנובמבר, זה המקום להיות בו. אתם תראו המון מריאצ'יז, המון שמחה וגם הרבה דמעות.
אז בעצם זו ההשכרה שלהם? הם עולים לקבר להשכרה או שבעצם שומרים את אותו, מה שנקרא, את הזיכרון של המת ואת הרצון להתקרב אליו לאותם ימים שבעצם יש את החלון הזה שנפתח?
אז האמת היא שהשכרה זה מינוח מאוד נכון. כן, זו השכרה של המת, אבל היא לא פיזית.
היא רוחנית.
היא רוחנית, מהסיבה הפשוטה שהם מאמינים שהוא באמת פה. אז בעצם מביאים הרבה מאוד אוכל ושתייה שהמת אהב לבית הקברות. עושים לו מסיבה לנערות שמתו, למשל, בגיל לפני חתונה, מדי שנה עושים חתונה על הקבר.
וואו.
תקשיבו, זה דברים כל כך מרגשים, והנוכחות של המת בחייו של המקסיקני החי היא פנומנלית, היא משהו שאי אפשר לתאר.
היא שם כל הזמן.
היא שם כל הזמן. אוקטביו פאס, אחד הסופרים המפורסמים שלהם, כתב שבעצם המוות זה הצעצוע האהוב על המקסיקני.
יפה. שלוש מילים שחייבים לדעת?
אז גם, זה קטע תרבותי, אני חושבת שהדימוי החיצוני המקסיקני הוא מאוד אלים, ואז מגיעים לשטח, מכירים עיניים, מכירים שמות, מכירים אנשים, ומגלים שהם סופר עדינים. במיוחד בהתנהלות החברתית שלהם. ולכן בחרתי לומר משהו כמו, אני חושבת, גראסיאס אלס מוי אמאבלה, תודה, אתה מאוד אדיב כלפיי, זה משהו שחייבים לדעת כשמגיעים למרחב המקסיקני, וזה אומר על הכל, נתנו לך משהו, עזרו לך, תודה, אתה מאוד אדיב כלפיי, אתה מעודד את הבן אדם להמשיך להיות אדיב בצורה כזו.
עוד זה בעצם הכלל ההתנהגות החשוב, שזה בעצם הדבר הבא, זה בעצם שאתה צריך להיות אדיב גם אליהם, אחרת אתה תתפס כגס רוח.
מאוד גס רוח. הם טוענים שכל מי שמגיע מבחוץ הם קצת
אגרסיבי.
קצת not baked, קצת לא אפוי עד הסוף, ואז מי שמשתדל, וגם טיפה בספרדית, וגם בכלל משתדל, הם מאוד אדיבים כפה.
חווית את זה בעצמך?
כן,
בטח.
לפני הידיעה של הספרדית, ובטח הידיעה של התרבות, אז אני פשוט ביקשתי דברים, תן לי במסעדה, תן לי זה, או את יודעת, דברים שאנחנו כאן בארץ מתייחסים אליהם כקרבה, תן לי, תביא לי. ולפי העיניים ראיתי שמשהו משובש, אני לא
את לא בכיוון.
אני לא בכיוון, זה צריך להיות אחרת לגמרי, ומאז באמת הנימוס הזה, שהוא נימוס מאוד מאוד ימי ביניים, מעת החדשה, כן, זה קצת בא מהמערכת הספרדית, אבל בעיקר בא מהמערכת הילידית האינדיאנית, אני פשוט חושבת פעמיים איך אני מבקשת, ובעיקר המון פורפאור, המון בבקשה, המון הודיה על זה שהיו אדיבים, ותנועה במרחב, עוד מילה אני אגיד, יש מילה קסומה שנקראת פרמיסו, שזה בעצם בתרגום מילולי, תן לי רשות. אז עינב, את יכולה לבקש פרמיסו כשאת עוברת למשל במטרו ואין לך מספיק מקום, אז במקום לדחוף או נו תזוזו או למה לא מתקדמים, כמו שקורה ברכבת ישראל, כל מה שצריך להגיד זה פרמיסו פור פאור, ואופ, הנהר נפתח כמו, כן, ביציאת מצרים.
רק היינו יכולים להעביר את זה אלינו קצת.
עניין תרבותי, עניין תרבותי, ועניין גם של 26 מיליון בני אדם שחיים במקסיקו סיטי, חייבים להסתדר.
חייבים להסתדר.
אז הפרמיסו הזה הוא להכל, פרמיסו לשאול, פרמיסו לעבור, פרמיסו אולי לפתוח שיחה אישית, אז כן, זה מה שלמדתי, מאוד לחבות את האש הזאת, ואתה לא רץ, אתה לאט לאט.
והמילה השלישית?
והמילה השלישית היא דווקא מצרפתית, הם בכל מקום אומרים פרדון, שזה בעצם סליחה בצרפתית, וממש מתחילים משפטים, כן, מהמקום הזה, וזה כל כך מפתיע לגבי מקסיקנים, אנחנו לא מצפים שאנשים יהיו כל כך עדיני נפש במרחב הציבורי, אבל זה מה שקורה.
דניאל, המון המון תודה. תודה שבאת, יש לי תחושה שעוד ניפגש.
תודה שהזמנתם, איזה כיף לדבר על מקסיקו.
יש לי עוד כל כך הרבה דברים לשאול, ולא רק על מקסיקו, על עוד מקומות נפלאים שהיית בהם וביקרת. אם אתם רוצים לשמוע כמובן עוד מדניאל, היא מעבירה הרצאות מרתקות, ובכלל, וגם לצאת למסע עם דניאל במקסיקו, ברוסיה, במרכז אמריקה, אז צרו קשר עם דניאל בפייסבוק, דניאל גולדנברג באנגלית. אתם הייתם על 200 מגיעים מבית רשת עוד יותר. אני עינב לנדאו. אם התחברתם למסע שלנו למקסיקו, אני מזמינה אתכם לפרקים הקודמים על באותן והשבטים העבודים באמזונס. תודה לנועה בין, עורכת התוכן, וענבל גזית, העורכת הראשית, ונתראה בפרק הבא. עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.